ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כריתות דף יוד א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט ונלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בדף יוד עמוד ב', חמש שורות מסוף העמוד. הנושא שמופיע אצלנו בגמרות המסומנות הש"ס עוזר, כתבנו הבדלים בין הבא על השפחה להבא על כל העריות. המשנה, מה בין שפחה לכל העריות? שלא שבתה להן לא בעונש ולא בקורבן. אנחנו נראה שיש הבדלים בין בעניין העונש על מי שבא על שפחה בניגוד למי שבא על ערווה, וגם שוני בעניין הקורבן במי שעבר על העבירות האלו. המשנה מפרט שכל העריות בחטאת ושפחה באשם, הבדל בקורבן, חטאת מול אשם. כל העריות, אחד האיש ואחד האישה שווים במכות ובקורבן. אין הבדל בשאר העריות בין האיש והאישה, אם מדובר במזיד שתיהן במכות, ואם מדובר בשוגג אז שתיהן בקורבן. ובשפחה לא ישווה לא האיש לאישה במכות, כלומר הסיכוי לקבל מכות זה דווקא על האישה, היא נלקט, ולא האישה לאיש בקורבן, רק האיש מביא קורבן. כל העריות עשה בהן את המערה כגומר, וחייב על כל ביאה וביאה. מערה בבניין קיום יחסים הוא נקרא לזה לא גמר ביאה, יש גמר ביאה ויש פחות. עכשיו, מה בדיוק מערה? אז יש מחלוקת, אז אנחנו לא ניכנס למחלוקת הזאת כעת, רק נציין שמערה הוא לא גומר. עכשיו, בנקודה הזאת, בשאר העריות המערה וגומר זה אותו דבר מבחינת חיוב, וגם המשנה מציינת שחייב הכל ביאה וביאה. זה בניגוד לשפחה, שמי שבא על שפחה אחת ביאות הרבה, קורבן אחד, כפי שלמדנו בעבר, קורבן אחד מכסה, מחפר על ביאות הרבה בשפחה אחת. זו חומר החמיר בשפחה. אנחנו ממשיכים לדף יוד א'. בשיטה מקובצת אות א', שעשה בה את המזיד כשוגג, זה מה שכתוב אצלנו במשנה, והשיטה מקובצת מוסיף כאן פירוש שהאיש מביא קורבן בין כשהוא מזיד בין כשהוא שוגג, אבל אישה ודאי אם היא שוגגת פטורה מן המלכות והאיש מן האשם, אלא רצונו לומר כשהיא מזידה. אז אמרנו שהאישה מקבלת מכות רק אם היא מזידה. בבחינת קורבן אנחנו אומרים כאן שבשפחה שעשה בא את המזיד כשוגג, אנחנו רגילים שקורבן מובא כשאדם שוגג. כאן גם אם הוא מזיד הוא מביא קורבן. המשנה ממשיכה בשורה הראשונה, איזו שפחה, אנחנו מדברים על מי שבא על שפחה, על איזו שפחה מדובר? כל שחציה שפחה וחציה בת חורין, שנאמר בפרשה שמדברת על העניין הזה, וויקרא פרק י"ט פסוק כ' כתוב, והבדי לא נבדעת, דברי רבי עקיבא. רבי שמואל אומר, זוהי שבחה ודאית. רבי אליעזר בן עזריה, רבי אלעזר בן עזריה אומר, כל עריות מפורשות. ומה שיעור? זאת אומרת, כל עריות מפורשות שהן בנות חורין. מה לא כלול? אין לנו אלא שחציה שבחה וחציה בת חורין. זה תואם למה שרבי עקיבא אמר, ואז יש לנו לברר מה הבדל, למה רבי אליעזר בן עזריה מוסיף מה שכבר נאמר. הנושא שמופיע בצד, בשוליים של הגמרות המסומנות, כתבנו, מנהלן דרק האישה, כלומר השפחה, נלקה ולא האיש שבעיה. הגמרה, מנהלן דאי לקי והוא לא לקי, לשון מלכות. תתנו רבנן, ביקורת תהיה. זה מהפסוק שם, פסוק חף, מלמד שהיא לוקה. יכול שניהם לוקים, תמוד לומר, תהיה. היא לוקה, והוא אינו לוקה. ומניין דהדין ביקורת לשנה דמלכות הוא, מה הקשר בין מה שכתוב בתורה ביקורת תהיה למלכות? שתי תשובות, אמר ביצוק, תהי בקריאה, כדתניה. מה הקשר בין קריאה למלכות? והנה, כשמלכין הנידון, הגמרא מסכת מכות מביאה את המקור התנאי הבא, גדול הדיינים מקרה, יש פסוקים רש"י מביא, והפלא השם את מכותך, ככה קוראים בשעת המכות. שני, דיין שני מונה, כי אנחנו יודעים שעד 39 מכות יש. שלישי אומר עקהו. אז אנחנו רואים שיש קריאה בשעת המלכות, וזה המילה ביקורת תהיה. בקריאה תהי. הסבר שני, רב אשי אומר, בביקור תהיה, כדתנן. אין עומדין אותו, את הנידון למלכות, אנחנו צריכים לעמוד כמה מלכות הוא יכול לקבל גופני, ולא ימות תוך כדי כך. ובנוסף, המספר שהוא יקבל זה מספר שיש אפשרות לחלק אותו לשלוש. אז המקור אומר בעניין מלכות, אין עומדים אותו אלא מלכות הרויות להשתלש. מלכות הרויות להשתלש כגון 18, רש"י כותב, או 21 או 24, שהיו מקין אותו שתי ידות, זה כמובן שני שליש מלאחוריו ואחת מלפניו. ומקרא יופינו למסכת מכות. תנו רבנן, בזמן שהאישה לוקה, כלומר שהיא גדולה ובת עונשין, האיש מביא קורבן. אין האישה לוקה, אין האיש מביא קורבן. אם מדובר בקטנה, אז האישה אינה לוקה, היא לא בת עונשין. אז הגבר, למרות שהוא גדול, הוא לא חייב להביא קורבן. מנהלן, אמר רבא דכתיב, ואיש כי ישכב את אישה שכבה זר, ואיש שפחה נחרפת לאיש, והבדי לא נבדעת, או חופשה לא ניתן לה. תשימו לב, זה אותו פסוק שציטטנו מההתחלה, ויקרא פרק י"ט פסוק חף. מכתי, עד אחה באיש כמשתי קרא. כאילו עד הנקודה הזאת, התורה מתמקדת באיש, כתוב ואיש כי ישכב ותשע וכו'. נכתוב והביא את אשמו לשם, בפסוק חף א', היה אמור להיכתב והביא את השמו לשם, ולבסוף לכתוב ביקורת תהיה. עמי כתב רחמנה ברשע, למה מופיע קודם הביטוי ביקורת תהיה, שזה קשור לאישה כמו שאמרנו מקודם, ולבסוף כתב והביא את השמו לשם, שזה חוזר לדבר על האיש. אז המבנה של הפסוקים דרוש הסבר. אתה פותח בהתמקדות בגבר, ואז אתה עובר לדבר על האישה, ביקורת תהיה, ואז אתה חוזר לדבר על האיש והביא את השמו לשם. למה לא לגמור עם הדברים הקשורים לאיש ואחר כך תתייחס לאישה? אז התשובה, הכי כמר, אם ביקורת תהיה אי, אם אי תקבל מלכות, אז והביא את השמו לשם. ואם לא תהיה ביקורת, כי היא קטנה, למשל היא לא בת עונשין, לא יביא הוא את השמו. כעת הגמרא מעלה שאלה לפי רש"י, שאלה שמכוונת על מה שראינו במשנה. אז קודם השאלה של גמרא, אימה הוא מעטי קרא אבל אי תלקי ותיתי קורבן, רש"י, אימה הוא מעטי קרא מהדר עמת ניתין דקטני לא השווה אישה לאיש לקורבן. המשנה אמרה שרק איש מביא קורבן, אבל לא האישה, האישה היא נלקית. אז על זה אנחנו שואלים, אימה הוא מעטי קרא ממלכות דכתיב תהיה. אנחנו מבינים שמלכות לא שייך בגבר, כי כתוב ביקורת תהיה. רק אצל האישה, השפחה. אבל היא אימה תלקי ותייתי קורבן. למה לא מחייבים אותה גם בקורבן? אז אנחנו חוזרים לגמרא לתשובה, והביא את אשמו לשם כתיב, וזה משמע רק הוא מביא את האשם. אז יוצא שהאיש אינו שווה לאישה בנקודות האלו, שהאיש מביא קורבן ואינו נלקה, והאישה השפחה נלקית ואינה מביאה קורבן. אמר רבי יצחק, לעולם אינו חייב אלא על שפחה בעולה בלבד, שנאמר והיא שפחה נחרפת לאיש. ומה משמע דהי נחרפת לשנה דשינוי? הוא שינוי, כלומר היא משתנית מבריאתה, היא נבראת בתולה ועם הזמן היא נבעלה, והפסוק מתאר את אותה שפחה נחרפת, דהיינו שהיא עברה שינוי במובן הזה, כמו שאמרנו שהיא נבעלה בעבר. אז הגמרא עונה דכתיב, פסוק י' ת' שם בשמואל ב' פרק י' ז' כתוב, ותשטח עליו הריפות. רש"י, הריפות דבר שנשתנה על ידי קטישה, וכאן נמי על ידי עבר תשמיש דש. אז שמה מסופר שהאישה שמה בסיפור שטחה על האנשים שעליהם מסופר שם הריפות, תבואה שנידושה, והיא בית אימה מקור אחר, אם תכתוש את האביל במחדש בתוך הריפות בעלי. אז גם פה רואים את השימוש במילה הריפות, שדבר שעבר שינוי, ואפשר אפילו לדייק יותר שנידוש, דישה, כמו שרש"י הזכיר מקודם, עבר תשמיש דש בה. ויתנו ידם להוציא נשיהם והשמים אל צון על אשמתם. כאן מדובר בפסוק מספר עזרא, פרק י' פסוק י' ת', אמר רב חיסדא מלמד שכולן שפחות חרופות בעלו. מצב שמה בזמן עזרא בשיבת ציון לא היה מי יודע מה, הרבה גברים עסקו בדברים אסורים, וכך הפסוק בא מביא את זה לידי ביטוי. איזו היא שפחה וכו', אז שאלנו על איזו שפחה מדובר בשורה הראשונה פה בתוך המשנה, על איזו שפחה מדובר. ואז אנחנו כאן נביא כאן מקור תנאי עם יותר דעות, דתנו רבנן והבדי לשון פדיון, יכול כולה תמוד לומר לא נבדעת, יכול לא נבדעת שהיא שפחה גמורה, תמוד לומר והבדי כיצד פדויה ואינה פדויה. והכוונה בזה חציה שפחה וחציה בת חורין ומאורסת לעבד עברי, דברי רבי עקיבא. אנחנו יודעים שעבד עברי יש דינים מיוחדים לגבי מי שיכולה להיות איתו, ובין היתר אנחנו יודעים מפרשת משפטים שעבד עברי האדון יכול לתת לו שפחה. אז כאן אנחנו רואים שהשפחה הזאת שגבר אחר בא עליה, מדובר בשפחה כזאת שהיא חציה עבד, חציה שפחה, חציה בת חורין, שמאורסת לעבד עברי. רבי שמואל אומר בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד עברי, כלומר היא שפחה גמורה, לא חצי נבדת. אם כן, מה אתה מדומר ועבדי לא נבדת? מה לגבי לשון הפסוק? אז רבי שמואל יגיד דיברה התורה כלשון בני אדם. זה שיש ביטוי כזה הוא רק משקף את העובדה שלשון התורה לפעמים כמו לשון בני אדם. אז לשון בני אדם, להגיד על אישה שהיא שפחה גמורה, יגידו הבדי לא נבדת, היא בכלל לא נבדת. רבי אלעזר בן עזריה אומר כל הראיות מפורשות לנו שאין בנות חורין, ומה משויר אין לנו אלא חציה שפחה וחציה בת חורין ומרצת לעבד עברי. אמרנו שבשיטה הזאת של רבי אלעזר בן עזריה נשמע כמו שיטת רבי עקיבא שראינו מקודם. אחרים אומרים לא יומתו כי לא חופשה, זה בסוף פסוק חף שם בויקרא יוטט. בשפחה כנענית הכתוב מדבר ומאורסת לעבד, תשימו לב להבדל פה, לעבד כנעני. התוספות מאיר, תוספות שנמצא מתחת לגמרא, שהביטוי מאורסת היא לאו דווקא דהלא תפסו בה קידושין, אין כאן קידושין במובן שלנו, אלא היא מיועדת לעבד כנעני. כעת יש סימון חדש שאנחנו מכנים את זה צורת הרגש, ובשוליים מימור כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מתנה בירור הדעות שהוזכרו בברייתא בעניין שפחה חרופה. ממשיך הגמרא, בשלמה לרבי ישמעאל והבדי לא נבדעת אותו לשון כדי קטני דיברה תורה כלשון בני אדם. תוספות למטה, ורבי ישמעאל בשלמה והבדי דיברה תורה כלשון בני אדם, תוספות כותב ואחי נמי כמר בירושמי לשונות כפולים הן והתורה דיברה בהן, הלוך הלכת, נחשוף נחשפת, גנוב גנבתי. ורבי עקיבא פליג, ובכל דוכתה דקמר הניחה למד אמר דיברה תורה כלשון בני אדם אלא למען דאמר וכולי, היינו מי זה המען דאמרים האלו שהתורה שהגמרא מציינת כל פעם הניחה למען דאמר דיברה תורה כלשון בני אדם, היינו רבי ישמעאל ורבי עקיבא. אז נחזור לגמרא. אז אמרנו שבהבדי לא נבדעת, הלשון הזה מובן לפי תפיסת רבי ישמעאל. אלא דקטני לפי רבי ישמעאל מאורסת לעבד עברי, כך למעלה רבי ישמעאל אומר שבשפחה כנענית שהיא שפחה גמורה, וזה אני מבין, והבדי לא נבדעת היא שפחה גמורה, אבל מעיניין לרבי ישמעאל שמדובר באותו פרשה שדיברנו עליו, ויקרא פרק י"ט פסוק כ' וכ"א, שמדובר בזאת שמורסת לעבד עברי. דכתיב כי לא חופשה, מכלל דהוא חופש, כלומר הוא ישראל גמור, עבד עברי הוא ישראל גמור, אז היא לא קיבלה חופשה, דהיינו היא שפחה גמורה, אבל הוא חופש, הוא יהודי ישראל גמור. אמנם הוא חייב להיות עבד עברי כדי שאפשר לומר שהיא מותרת לו. אז בא, ועל זה מדובר, ובא אדם זר ובא עליה בזמן שהיא מורסת לעבד עברי, ועל זה בא התורה וביקרא פרק י"ט פסוק כ'. רבי אלעזר בן עזריה היינו רבי עקיבא, ציינו את זה כבר פעמיים במשנה ופה בברייתא, מה ההבדל ביניהם? הגמרא עונה, רבי אלעזר בן עזריה לא בא להציג את השיטה שלו, אלא מה? לרבי ישמעאל כאמר, הוא פונה לרבי ישמעאל, לדידי בעלמא כבתך סבירה לי, סבירה לי דיברה תורה כלשון בני אדם. בדרך כלל אני מסכים איתך, והכה שאני אפופו בפרשה הזאת אני לא מסכים. מכתי כתיב להקרא כי לא חופשה, כבר כתוב שהיא לא חופשה, והבדי לא נבדעת למה לי, מה אני צריך את הפעם פעם שני לומר אותו דבר. שמע מינה להכי עתה, שפה זה מלמד לחציה שפחה וחציה בת חורין, כי אם זה היה שפחה גמורה כבר כתוב כי לא חופשה. לאחרים בשלמה, לפי האחרים שמדובר בשפחה כננית, אנחנו רואים בשלמה ועבדי לא נבדעת כסבר, האחרים הם בדיה דיברה תורה כלשון בני אדם והיא שפחה גמורה. אלא דעבד כנעני מנהלן, אמר קרא כי לא חופשה, כבר כתוב את, על, על, לגביה ויפדע לא נבדעת. מה זה כי לא חופשה? אם אינו עניין לדידה זה לא שייך אליה, כי כפי שאמרנו כבר כתוב ועבדי לא נבדעת, תנאו עניין לדידי, שכי לא חופשה מתייחס לגבר, דהיינו לא, לא חופשה, מדובר בעבד כנעני. משנה, לפני שנתקדם נראה, נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, בכל העריות אפשר שרק אחד חייב, אף על פי שהשני פטור, למשל גדול שבעל קטנה. מה שאין כן בשפחה, דאין חייבין אלא אם כן שניהם חייבין. המשנה, כל עריות, אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור, אחד עיר ואחד ישן, ישן פטור, אחד שוגג ואחד מזיד, שוגג בחטאת ומזיד בכרת. זה לגבי כל שאר העריות, ואנחנו אומרים שזה בשונה בעניין הבעל השפחה. עכשיו אנחנו רוצים לדייק ממה שראינו, מספר אחד ברשימה כאן במשנה, אמרנו אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור, וכאן בתמיהה ואחה בעניין שפחה חרופה קטן חייב, ודאי שלא. אמר רבי יהודה, הכי קטני. רק נשים לב לסימונים, פס כפול, יש להדגיש את שמו של רבי יהודה, והצורת בית שאתם רואים מבליט את הביטוי הכי קטני, להסביר שני דיוקים קשים מהמשנה. אז אנחנו נביא הסברים למה שאחרת מדיוק המשנה היה קשה, כפי שראינו עכשיו. דייקנו ממה שכתוב במשנה שבשפחה קטן חייב, אז על זה אנחנו ניתן תשובה, וגם בהמשך נעלה אותו סגנון קושיה ממה שכתוב במשנה שבכל הריות ער חייב וישן פטור. האם זה אומר שכאן בשפחה ישן יהיה חייב? ובינתיים נתמקד בדיוק הראשון. אז איך נבין מה שכתוב במשנה שבשאר ראיות אומרים שקטן פטור? מה פה, מה לגבי שפחה? אמר רב יהודה, אחי קטני, כל הראיות, אחד גדול ואחד קטן, קטן פטור וגדול חייב. והכה גדול נמי פטור. בשאר ראיות, אם נגיד גבר שהוא אסור לנקבה הזאת באיסור עריות, אבל מה? היא קטנה. אז הגבר שהוא מעל גיל מצוות שבא על הערווה שהיא קטנה, הגבר הגדול הוא חייב והיא פטורה. כאן בשפחה נגיד אותו דבר, הגבר הוא בר מצווה, הוא מעל מצוות, מעל גיל מצוות, והשפחה היא קטנה. אז כאן אנחנו אומרים שאפילו הגבר שהוא גדול יהיה פטור. הגמרא שואלת, מה איתה, מה? למה זה ככה? למה בשפחה גדול יהיה פטור אם הוא בא על קטנה שהיא שפחה קטנה? תשובה, דעה מקשיין עדדי, יש הקש ביניהם. רשי כותב, איתקוש לעדדי, רשי כותב, מימו קצת למטה, כדמר נהיה, אם אין האישה לוקה, אין האיש מביא קורבן. וזה למדנו מוקדם יותר מסדר הכתובים. נמשיך בגמרא, שתיים. כל הריות, אחד נאור ואחד ישן, ישן פטור, זה מה שראינו לגבי איסור ערווה שהבן אדם שהוא ער הוא חייב והישן יהיה פטור. וכאן שואל את הגמרא בתמיה בעניין שפחה, ישן חייב? אם גבר בא על שפחה שישנה, מה? היא תהיה חייבת? ודאי שלא. אמר וידה מרב הכי קטני, כל עריות, אחד נאור ואחד ישן, ישן פטור, נאור ונאור חייב. וכאן בעניין הבעל השפחה החרופה, אפילו נאור פטור. כלומר, אם כפי שהדגמנו מקודם, אם הוא ער והיא ישנה והגבר ער בעל ישנה, הוא יהיה פטור. מי תיימה? דמקשיין הדדי, כפי שראינו מקודם, התורה מקישה ביניהם, הם צריכים להיות באותו מעמד כדי שיהיה חיוב. תני תנא קמי דרב ששת, עשו גומר כמערה, מתכוון כשאין מתכוון, כדרכה כשלא כדרכה, ניעור כישן. זה הברייתא שהשמיעו בפני רב ששת. אמר לי, רב ששת שואל, מהי כאמרת? מה אמרת פה? וכאן אנחנו משתמשים בעוד סימונים. תשימו לב, קודם כל יש קושיה ארוכה שממשיך עד שורה הראשונה בעמוד ב' במבנה שהבאנו בשוליים, אחרי תחת הכותרת נושא להסביר ברייתא דתנא קמי דרב ששת, הפפיונים שאתם רואים והפס המקווקו הם שלבים לברר אם ברייתא נא מדובר א' בשפחה חרופה או ב' בשאר עריות. שואלת הגמרא, אמר לי, מהי כאמרית? אי בשפחה חרופה קטני, עמי עשו גומר כמערה. זה פשוט לא מדויק. גומר בשפחה חרופה מחייב, מערה לא מחייב. מה אמרנו? מערה זה אינו ביאה גמורה. בשפחה חרופה, בניגוד לשאר ראיות, רק גומר ביאתו חייב, לא מערה. ותו, עוד בעיה להעמיד את הברייתא הזאת בשפחה חרופה. מתכוון כשאינו מתכוון. היא מכוונה, מחייבה. היא לא, לא מחייבה. רש"י כותב מימור, וכי מכוון מחייב, והיא לא, לא מחייב. דשכבת זרע בעינן, ושאינו מתכוון, כגון נפל מן הגג ונתקע. אין ראוי להזריע. בפסוק שלנו, בפרשת שפחה חרופה, כתוב, ואיש כי ישכב את אישה שכבת זרע. זה מראה על כוונה. עוד בעיה, שלוש. וכדאוכה כשלא כדאוכה נמי, כדאוכה בשפחה חרופה מחייב, שלא כדאוכה לא מחייב. מה תימה? שכבת זרע כתיב. ובעניין הזה, זה דבר שהכוונה, דבר שיכול להביא לידי זרע, לידי ילדים. וביה שלא כדאוכה לא יכולה להביא לידי ילודה. ומי ניעור תיישן? מה הכוונה בזה, אם אתה רוצה להעמיד את זה כשמדובר בשפחה חרופה? פשוט יש, אין ישן פטור, ניעור חייב. מה זה ניעור כישן? והיא בשעריות קטני. ואם המדובר פה, הבריתה מדובר בשעריות, השאלה הראשונה, עשו גומר כמערל, ככה כתוב במקור. הגמרא ממשיכה לעמוד ב', איפכא איבעיה ליה למתני. למען דיוק הלשון, היה צריך להיות, עשו מערה, שזה לא, לא נגיד ברור שחייב, אבל בכל זאת עשו מערה כגומר. זה יותר מדויק. אמר לי, אז אותו תנא שהשמיע את המקור הזה בפני רב ששת, אחרי כל ההתקפות האלו, הוא שואל, ישמי, שאני אוריד את המקור, אני אמחוק את המקור? אמר לי, לא, תשאיר את המקור, אבל נוסיף הסבר אחי קטני. עשו, עכשיו אנחנו בסימונים, הבלטנו את ה... עם משולש, כפי שכתבנו בשוליים ממול, המילים גומר, מתכוון, וכל אחד מהם נעשה שלא כדאוכה בשפחה חרופה. אז המקור בעצם מתייחס לשפחה חרופה. היה לנו איזו ארבע קושיות, וכאן בהסבר הקריאה מחדש נבין על מה מדובר, ואין כאן שום בעיות. אמרנו, אחי קטני, עשו גומר שלא כדאוכה, גומר ביאתו, אבל בשלא כדאוכה, בשפחה חרופה, דלא מחייבי, כמערה כדאוכה. מה דין מערה בשפחה חרופה, אפילו אם מדובר בכדאוכה? אין חיוב, גם זה לא חייב. תשכבת זרע כתיב. אז גומר שלא כדאוכה, הוא לא מהווה נגיד עבירה, מה שכתוב בפסוק, מאחר שכתוב בפסוק שכבת זרע, ושלא כדאוכה זה לא מהווה, נקרא לזה בעיה של שכבת זרע, שמשמעו הולדה. מתכוון שלא כדאוכה בשפחת, בשפחה חרופה, מי שבא אומנם במתכוון, אבל שלא כדאוכה בשפחה דפטורין, כאינו מתכוון, כמו שאינו מתכוון. ורש"י הסביר את זה בסוף עמוד הקודם בעניין אינו מתכוון, זה לא חייב. למה? דשכבת זרע כתיב. גם מתכוון שלא כדאוכה יהיה פטור, כמו מתכוון, כמו אינו מתכוון בשפחה. ניעור שלא כדאוכה בשפחה דפטורין כי ישן. מי תאימה? דשכבת זרה כתיב. וכפי שהסברנו כבר, שלא כדרכה אינו מהווה בעיה שכלול בביטוי שכבת זרה. נמצא מתכוון מערה בשפחה, שהוא הערה בכוונה, כאילו מתכוון מערה בשפחה כשאין מתכוון בכל הריות. ישן כדרכה כי ישן דעריות. ניעור שלא כדרכה בשפחה כי ישן דכל הריות. כמו שישן בכל הריות פטור, גם ניעור שלא כדרכה, הוא ער, נאור, הוא נאור, הוא ער, אבל שלא כדרכה בשפחה גם פטור. יש דיון במפרשים שורות האחרונות, זה לפי תוספות דיבור מתחיל נמצא, הוא כתב קשה, מה העריך השס בלשני, למה היה צורך לשס להעריך בשורות האלו? דאי לב פירוש דברייתא הוא תקפר עסיקנה לשפירה. האחי קטני, כשראינו בשורה שנייה, כבר הסביר את הברייתא באופן מדויק, באופן מובן. אז לפי תוספות לא היה צורך להמשך מצד הגמרא, אז לכן הוא משאיר את זה כקשה. ובכך אנחנו זוכים לסיים פרק שני של מסכת קליטות, וכעת נתחיל פרק שלישי. כתבנו בשוליים נושא עדות כנגד פלוני על כך שאכל חלב. המשנה, אמרו לו, אכלת חלב, מביא חטאת. הגמרא אחר כך תדון מה המשמעות של המילה אמרו לו, האם מדובר בלשון רבים באמת שניים אמרו לו, או למרות שכתוב אמרו, מדובר באחד שאמר לו. נמשיך כעת במשנה. עיד אומר אכל ועיד אומר לא אכל. אישה אומרת אכל ואישה אומרת לא אכל. אז יש כאן ספק. מביא אשם תלוי. עיד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי. אז הוא מכחיש את העיד אחד. פטור. שניים אומרים אכל והוא אומר לא אכלתי, אז יש שני עדים, עדים שהוא כן אכל חלב, והנידון עצמו אומר לא אכלתי. רבי מאיר מחייב, החכמים פותרים. אמר רבי מאיר, אם הביאו שניים לידי מיטה חמורה, לא יביאו לידי קורבן הקל. בכל התורה כולה אנחנו יודעים ששני עדים המעידים על אדם יכולים להביא אותו לידי מיטת בית דין, כמו שניים שהעידו על פלוני שהוא רוצח, שהוא הרג את הנפש. אז אם יש כוח לשני עדים להביא אדם לידי מיטת בית דין, אז פשוט שיכולים לחייב אותו להביא קורבן, שזה יותר קל. זה טענת רבי מאיר מול הרבנן. אמרו לו, מה אם ירצה לומר מאיזיד הייתי פטור. אם הנידון הזה שהכחיש את שני העדים בזה שהוא אמר לא אכלתי, מה מחשבתו? אם מחשבתו הוא להיפטר מקורבן, הוא אמר לא אכלתי, אני לא חייב קורבן, אם זה המגמה שלו והוא נגיד חשוד על כך שהוא משקר, אז הוא היה יכול לומר אתם צודקים, לא מכפיש אותם, רק אומר מזיד הייתי, ובכך מזיד לא מביא קורבן. אז אם המגמה שלו הייתה רק לנצל או להיפטר מהבק קורבן, הוא היה יכול להגיד דבר שלא בכלל מכחיש את העדים. רשי כותב, אם יוצא לומר מזיד הייתי, אם היה רוצה לפתור עצמו בשקר, היה יכול לומר מזיד היה. ומאיזה פטור. אם הוא מכחיש אותם, זה כבר מראה שהוא דובר אמת. יש לנו פס אלכסוני כפול פה, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת נושא סלש מבנה, נושא חדש לגמרי. אחר ריבוי אכילות בהלם אחד. א' של חלב, ב' שאר איסורים. אנחנו גם נראה פס כפול שמבליט את הביטוי זה חומר ב, אם יש גם פס מקווקו, מינין הרבה מול מקרה של מין אחד. בכל אחד מהאפשרויות האלו יהיה חומרה מעל השני. נמשיך במשנה. אכל חלב וחלב בהלם אחד אינו חייב אלא אחת. היה אדם שאכל כזית חלב ועוד כזית חלב ולא לא גילה בינתיים שהוא אכל חלב, אז למרות שהוא אכל פעמיים שיעור, הוא חייב רק קורבן אחד. אכל חלב ודם ופיגור ונותר, הרבה עבירות הוא עשה פה, וכל אחד מהם בשוגג חייב חטאת, ולמרות שהוא עבר את כולם בהלם אחת, חייב על כל אחת ואחת. זה חומר במינין הרבה ממין אחד. מה שקראנו עכשיו, למרות שבשני המקרים היה בהלם אחד, בלי גילוי בינתיים על העבירה, אם מדובר במינים הרבה, זה מחייב אותו ריבוי קורבנות, מה שאין כן, שיעורים הרבה של אותו עבירה בהלם אחד, אינו מחייב אלא אחת. עכשיו, לכיוון השני. וחומר במין אחד ממין הרבה, ממינים הרבה, שמאכל כחצי זית וחזר ואכל כחצי זית בהלם אחת, ממין אחד חייב. יש צירוף משני מינים פטור. זאת אומרת, אדם אכל חצי זית חלב וחצי זית בשר נותר, הם לא מצטרפים. לפני שנמשיך לתוך הגמרא, נשים לב בענייני מבנה. אז אנחנו קודם כל נשים לב למספרים רומאים 1, 2, שני לשונות בפירוש המילה אמרו. לשנה ראשונה, מספר רומאי 1, טרין, שניים. ושנמשיך. האיקה דיאם מבשורה שנייה בשורות הרחבות, הכיוון יש לפרש שאמרו לו זה אחד. הצורה הזאת, צורת כתר בכל לשון, דהיינו אחד ושניים, הגמרא מבררת מהי תגובתו של האוכל כשנאמר לו שאכל איסור. איך הוא מגיב? גם נראה מעוינים, א' ב' שלבים בבירור הנ"ל. אותו תגובה של האוכיל, איך הוא מגיב? א' דשתיק, ב' דקמכחיש. הגמרא, קטני, אמרו לו אכלת חלב מביא חטאת. אמרו כמה אביין, כמה אמרו לו? טרין. בסדר, אז נקבל את זה לבינתיים. שניים אמרו לו שהוא אכל חלב, והוא מה אמר להון? איך הוא הגיב? אילמה דשתיק ולא כמכחיש להו. אז בואו נקבל את זה לבינתיים וגם נעשה דיוק. אלא על שתיקה דטרין הוא מביא חטאת, על שתיקה דחד לא. למה ברישה אתה אומר שמביא חטאת? כי שניים אמרו לו אכלת חלב והוא שתק. ואם אחד היה אומר לו והוא שותק, אז הוא לא היה מביא. ככה ניתן לדייק. נקרא את זה עוד פעם. אלא על שתיקה דתרן הוא דמביא חטאת, על שתיקה דחד לא, הוא לא חייב. אז עם ההבנה הזאת נתקדם במשנה, אימה מציאתה. נמשיך בהמשך המשנה. מה כתוב? עד אומר אכל, והוא אומר לא אכלתי, הוא הכחיש את העד, פטור. עכשיו בוא נדייק, תאמה למה פטור? תמכחיש לי, אותו אחר הכחיש את העד אחד, אבל שתיק מחייב. אבל אם הוא היה שותק מול העד אחד, הוא כן חייב. וכל שכן תרי, וכל שכן שתיקה מול שניים. אז יש כאן בעיה, אנחנו לא יכולים להעמיד את הרשע כמו שדייקנו, כי אנחנו נתקל בסתירה במציאתה. אז בואו נאמץ איזו כיוון חדש. אלא דקמכחיש להו. אז אנחנו חוזרים לרישה של המשנה. אמרו לו, אותם שניים אמרו לו, אכלת חלב, ושאלנו אז איך הוא הגיב. אז לפי הגישה ב' הוא אמר לא אכלתי, ומה התוצאה? הוא מביא חטאת. אז מי סובר כך? מני רבי מאיר היא דאמר הכחשה דבית רי לאו הכחשה היא. מי שאחד אותו אחי מכחיש שניים שאומרים שהוא אכל, זה לא נחשב. אבל לרבנן פטור, כי אם הוא משקר היה יכול לומר מזיד הייתי. ומי כמה שמלן? עכשיו הרשע עם הדיוק והעמדתו כמו רבי מאיר והחכמים נדייק הם יחלוקו, מה המשנה בא לבשר לי? מסיפה שמית מינה, זה מפורש בסיפה של המשנה, וזאת אומרת שורה חמישית של המשנה למעלה. ראינו שניים אומרים אכל, והוא אומר לא אכלתי, רבי מאיר מחייב חם באותרים. הגמרא עונה, הכי כמר, אנחנו קוראים לפי גרסת רשי כאן, דבר זה, הפתיחה של המשנה ששניים אמרו לא אכלת חלב והוא מכחיש ובכל זאת מביא חטאת, מחלוקת רבי מאיר ורבנן, והוא דקמכחיש להו. רש"י למעלה הכי כמר סיפה, רש"י ממשיך, דבר זה ששנינו למעלה אמרו לא אכלת חלב וכולי, מביא חטאת, לאו דברי הקולי, אלא מחלוקת רבי מאיר וחכמים, שרבי מאיר אומר אם הביאו שניים לידי מיטה אז ודאי שיכולים להביא לידי קורבן, וחכמים אומרים וכולי, וסיפה מפרש לרשע. אנחנו חוזרים לגמרא, איקא דאמרי, אמרו לו, מה זה אמרו לו? כמה זה? חד נמי אמרו קרילה. גם אחד אפשר לקרוא לו או לכתוב במשנה על אחד, הביטוי אמרו לו. והגמרא בשורות הבאות שאנחנו בגמרות המסומנות שמנו בסוגריים מוכיחים את הסגנון הזה של לשון רבים, הוא בעצם אחד. אחרי הקטע שבסוגריים, מה אתם רואים? רואים צורת כתר. ומה זה מסמל? מה האוכל מגיב? והוא מייקה אמרה. וזה הגמרא תמשיך עם התגובה של האוכיל מול אותו אחד, וכאן לפי לשנה שנייה הזאת, אחד הוא זה שמעיד על כך שהוא אכל. אז שוב פעם, אחרי הסוגריים, הגמרא תברר, אז מה הנידון, מה האוכיל מגיב, איך הוא מגיב. עם ההקדמה הזאת, אנחנו נחזור לקטע שבסוגריים. אמרנו וקבענו שאמרו לו, בפתיחת המשנה, בדבר אחד אמר לו שאכלת חלב. ואיפה רואים אמרו לו בקשר לאחד שמדבר? דתנן. נביא כאן משנה בעניין אישה אגונה, אישה שבעלה נעלם, האישה שהלך בעלה למדינת הים, ובאו ואמרו לה, מת בעלך, וניסית. ואחר כך בא בעלה, תצא מזה ומזה. היא אסורה לחזור לבעלה, והיא אסורה לגבר השני, שבינתיים היא הספיקה להתחתן איתו אחרי שהיא שמעה שבעלה מת. דקי מלן דאפילו בחד. ההתר של האישה הזאת להתחתן עם גבר שני בינתיים, אותו גבר בינתיים, לפני שבאה בעלה, איך היא התחתנה איתו? הייתה אישה נשואה. כי אמרו לה, ומי זה אמרו לה? אפילו אחד שבא ואומר, בעלך מת. ממאי? מדקתני סיפה, של אותו מקור שמופיע במסכת יבמות, כתוב, ניסית שלא ברשות. ניסית לגבר שני, שלא ברשות. מותרת לחזור לו. אם בעלה מופיע, האישה הזאת יכולה לחזור לבעלה המקורי. מי שלא ברשות? מה קרה פה? ניסית שלא ברשות. מה קרה? שלא ברשות בית דין. לא מדובר במקרה שבית דין נתנו לה רישיון להתחתן עם גבר שני, אלא בעידים. היא התחתנה על מילתם של שני עדים שהעידו שבעלה מת. זה שהיא התחתנה אחר כך עם גבר ומתברר שבעלה בחיים, זה נקרא אונס. מה היא כבר יכלה לעשות אחרי שמיעת עדות של שני עדים? הרי בכל התורה כולה שני עדים נאמנים, ואז היא שמחה על עדות השניים האלו. לכן מה שכתוב בספר, ניסית שלא ברשות, כוונה לא, שלא ברשות בית דין. בית דין הופעלו על ידי עד אחד, אבל אם מדובר שלא ברשות, אז לא היה הפעלת בית דין על ידי עד אחד, אלא מה? היא ניסית על ידי עדות של שני עדים. זה מה שמאפשר לה לחזור לבעלה, כי הניסויים שלה אחרי עדות של שני עדים לגבר שני זה בגדר אונס, ואונס בישראל מותר לה לחזור לבעלה. אנחנו אמרנו מותר, זה בניגוד לאשת כהן, שזה סיפור אחר. עכשיו זה מה שכתוב בספר. מכלל דרשה שקראנו, אישה שלה בעלה וכולי, או ביאמו לה ברשות בית דין. אם הסיפה שלא ברשות, הכוונה שלא ברשות בית דין, אז מה הנושא של הרשע? ברשות בית דין ובעד אחד. אנחנו אמרנו ככה בחטף, אמרנו שבית דין הופעלו על ידי עד אחד, זה נכון. יש רקע לדברים האלו, והרשי מביא את הרקע הזה. לא חשוב לנו כעת, כי אנחנו מתמקדים בביטוי אמרו לה. אז מה רואים כאן? אלמה, גבי עד אחד, קטני אמרו. כמו שקראנו לפני ארבע שורות, חמש שורות, אמרנו, האישה שלה בעלה בדלתן, ובאו ואמרו לה, מי זה אמרו לה? עד אחד. והחנמי, גם במשנתנו, דקתני, אמרו לו, שאחת החלב, משמע, אפילו עד אחד. אוקיי, אז בינתיים, יש לנו משנה, עד אחד אומר לבן אדם אחת החלב, והמשנה פוסקת מביא חתן, והוא, מה עיקר, מה? איך הוא הגיב? הנה מה, דקה מכחיש לי שאותו אוכל אמר לא אכלתי מול אחד שמה אכלת מי, מה הייתי מה, הוא מביא חטאת ורק אתה לי מציאת העד אחד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי פטור אז הרשע לא יכול להיות שהוא הכחיש אלא דשתיק ולכן קטן לי רשע שהוא מביא חטאת אז, אז הוא, הוא שתק מול עדות של עד אחד והרשע אומר שמביא חטאת אבל אנחנו שואלים ממציאת שם, שם אמינה תקטני ממציאת של המשנה אנחנו לומדים את זה עד אחד אומר וכו' ואמרנו פטור מה קרה? יש, נקרא את זה עוד פעם במשנה עד אחד אומר אכל והוא אומר לא אכלתי פטור תמה תקמה כשלי למה הוא פטור? כי הוא הכחיש את העד אחד אבל שתק משתק חייב אז שתיקה מול עד אחד אנחנו כבר לומדים מהמשך המשנה שחייב. למה יש צורך לכפילות כזאת? לעולם דלא מכחיש לי. אותו אוכל שמע מעד אחד שהוא אכל את החלב והוא שתק. והכי קטני. אמרו לו העד אחד. אכל את החלב. מביא חטאת. במה דברים אמורים? תשתיק. אבל מכחיש לי פטור. אז כך יש להבין את ההמשך המשנה. אין כאן כפילות, אלא הסבר לדברים. ומדורייתא מנלן דלא מכחיש לי דחייב. אנחנו מדברים על הבאת קורבן לבית המקדש. מניין לנו שאפילו על המילה של עד אחד, ושתיקת האוכל שזה מחייב אותו להביא קורבן תתנו רבנן התורה בעניין קורבן חטאת אומר או הודע אליו חטאתו ולא שיודיעו אחרים אם הודיעו אחרים אז הוא לא יביא חטאת יכול אפילו אין מכחישן? האם גם אז הוא יהיה פטור? תלמוד לומר, או הודה אליו מכל מקום. במה יסכינן? גם כאן אנחנו צריכים לעבור שלבים לברר על מה מדובר פה. הנה מה בטרין שהמקור הזה מדבר על שני עדים והמקור בעצם אומר ששניים לפי האב אמינה אפילו שניים אומרים שהוא חייב והוא שתק עכשיו אז מתי הוא חייב לפי זה אם הוא שתק מול השניים אז ורק אז יהיה חייב קורבן אז מה שואלת בתמיהה טרין ואין מכחישן שניים מעידים והוא שותק קרא ביי מה אני צריך פסוק ללמד שבנסיבות כאלו שיביא קורבן אנחנו ממשיכים לדף י' ב' אלא לב בחד מדובר בעד אחד והוא בא ומעיד על נושא שמחייב את הנידון בקורבן חטאת וקטני, והמקור שראינו בסוף עמוד הקודם, כי אין מכחישן כשהנידון שותק, מהימן שמע אמינא. וזה המקור למה שחיפשנו, שמדורייתא מנלן שעד אחד מול נידון ששותק, מחייב אותו להביא קורבן. עד כאן שיעורנו להיום.